לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. הנה כאן היום בבוקר אנחנו צעקנו בקול גדול בבית הכנסת, חזק חזק ונתחזק. ומיד אנחנו כבר במנחה עברנו לחומש שמות. הפרשה הראשונה של חומש שמות היא שמות. כשם הפרשה כך שם החומש. שמות זה בלשון הרמב"ן, זה חומש הגאולה. עוד נגיע לזה, נטפל בזה, בדרך כלל אוהבים לטפל בזה בשבוע האחרון של חומש שמות. שם מסופר איפה נגמרת הגאולה, כלומר לקראת מה הגאולה חותרת, לא איפה נגמרת הגאולה, הגאולה נגמרת בגאולה. אבל אם זה חומש הגאולה, נו, איך היא חותרת? מה השורה התחתונה של הגאולה? אני אקריא לכם. נפתח את חומש שמות ונקריא לכם. ממש בסוף, 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 סוף פרשת פקודי. הנה, ובהעלות, ואם לא יעלה, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה, בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זו הגאולה. לא חשוב לאיפה תלך, לא חשוב לאיפה תגיע. אם הענן מלמעלה, ענן כבוד השם מעל הבית, מעל הראש, בתוך הלב, הנה הגאולה. אבל אנחנו עכשיו הולכים אל הפסיעה הראשונה של הגאולה, שם זה כבר הרבה 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 מים צריכים לעבור בירדן. אז הנה רבותיי, הפסיעה הראשונה של הגאולה הייתה כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו. בני ישראל נאנחו, אולי זה הייתה הפסיעה הראשונה, שהזעקה שלהם עלתה אל האלוקים, אבל מה שאנחנו רואים בעיניים, איפה זה התחיל הגאולה, לא התחיל, לא איפה, העמיקו, להעמיק את הצרות בעצם, זו הגאולה. אם הצרות כל כך עמוקות, אז כבר ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים יותר, לא יכולים יותר, אנא ממך לא יכולים יותר. אם ככה, וירא אלוקים, ואז כבר, וידע אלוקים, ויזכור אלוקים, יש ארבע לשונות של גאולה, כנגד זה יש לנו ארבע כוסות בפסח. המנוע של הגאולה מתחיל כבר לפעום, ולאט לאט זה נכנס להילוך גבוה. אבל איפה שאנחנו רואים בפועל את הגאולה, היה כשמשה רבנו היה רועה של צון יתרו חותנו במדבר. ושם הוא עבר באיזשהו מקום, והוא ראה אש קטנה שם, איזה כמה איזה שיח קטן דולק. בסדר, קורה, מה, מישהו איזה רועה אחד לפניו, עשה שם אולי קפה, עובר עוד פעם, ושוב אש דולקת באותו מקום. אינני יודע אם הוא עבר שם 3 פעמים או 15, אבל בסוף הוא קלט שזה לא אש רגילה, זה אותו דבר, כל הזמן אותה אש. ויאמר, אסור ענה והראה את המראה הנורא הזה, אשר הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. איך זה יכול להיות? משה מתקרב, והנה פה עכשיו הפסיעה הראשונה של הגאולה, תקשיבו טוב, אינני יודע אם זה היה ברועש גדול, מפחיד, רועם, או בקול עדין, כליל כזה מתוק, אבל הדרמה נשמעת שזה היה רועם. של נעליך מעל רגליך, כי האדמה, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. עוד לפני שנשמע חצי מילה, רבע מילה, רמז על הגאולה, אנחנו כבר יודעים דבר אחד. בשביל זה אתה צריך להוריד את הנעליים. אימאלה, להוריד את הנעליים? כן, בקשר להוריד את הנעליים, רבותיי, יש לנו סיפור מאוד 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 מעניין. אתם יודעים, ככה מסופר, כשפעם היהודים התווכחו עם הערבים, הישמעאלים, באוזני, אני יודע מי זה היה, אולי אלכסנדר מוקדון, התווכחו איתו כמה פעמים, הגמרא מסכת סנהדרין מספרת, אבל יש גם משל על עוד ויכוח אחד, שלא מופיע בגמרא. הוא מופיע בהיסטוריה של השמורה בלב שלנו. ואז הערבים אמרו, ארץ ישראל שייכת לנו. והיהודים אמרו, ארץ ישראל שייכת לנו. מה עושים? בית המקדש. אומרים היהודים, שייך לנו, שלמה המלך בנה אותו. הערבים אומרים, מה פתאום? בית המקדש שייך לנו, יש לנו שם מסגד מלמעלה. מה עושים? הולכים להתדיין, דיין, לפני השופט. ואז היהודי מגיע עם זוג נעליים, בשתי הידיים שלו, לפני השופט כך עומד עם זוג נעליים. כולם שם מגוערים בו, הלו, כבוד בית המשפט, מה זה, ככה אתה בא עם הנעליים בידיים? כבוד בית המשפט. אז הוא מתנצל בפני השופט, סליחה, אני כאן נמצא עם ערבי אחד, שאנחנו, אני מפחד, יש לנו סיפור, שפעם כשהכהן הגדול בבית המקדש נכנס, ושם כתוב שצריך להיכנס בלי נעליים, אז הוא הוריד את הנעליים בחוץ, והערבים גנבו לו את הנעליים. מאז אנחנו הולכים עם ערבים, אנחנו פוחדים, אנחנו מחזיקים את הנעליים בידיים שלנו. הערבי הזדעק ואמר, הלו, הלו, אתה משקר. למה אני משקר? מתי שהכהן הגדול שלכם הלך לבית המקדש והוריד את הנעליים, עוד לא היה ערבים בארץ ישראל. אז איך אתה אומר שהערבים גנבו לו את הנעליים? אמר לו היהודי, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, אני שם את הנעליים בצד, עכשיו בוא שנינו נדון לפני השופט, מה הטענות שלי, מה הטענות שלך, אנחנו באים מהנקודה הזו שאתה עכשיו אמרת, שכשהכהן הגדול הלך בלי נעליים, עוד לא היו ערבים בארץ ישראל. אוקיי, זה הרעיון הזה, לפשוט את הנעליים, לחלוץ את הנעליים, לא בשביל לחסום את פיהם של הערבים שטוענים שארץ ישראל שייכת להם, מה פתאום? אנחנו צריכים להוריד את הנעליים לפני שמגיעים לבית המקדש. אז למה כשאנחנו היום מגיעים לבית כנסת, לא חולצים את הנעליים? נכון, אני יודע שכולם יודעים שהכהן כן חולץ את נעליו לפני שעולה לדוכן. זה בגלל לתת איזשהו אקט של כאילו הוא נמצא לפחות באופן חלקי באיזשהו עבודה של בית המקדש. אבל כל בית כנסת הוא בית המקדש, והיה להם מקדש מעט בגלותם, במשכנותיהם. איך כתוב מקדש מעט? איפה? תזכירו לי. אני לא צריך, תזכירו לי, יש מכונה היום. פעם לא היו לי מכונות. והיה להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. כך אומר יחזקאל פרק י' א' פסוק ת' ז', הקדוש ברוך הוא אומר, ויחזקאל מצטט. הקדוש ברוך הוא מבטיח שאני אהיה להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם, לכל מקום שהיהודים התפזרו, לטוניס, למרוקו, לפולין, להונגריה, לרומניה, לאתיופיה, איפה שהיהודים גלו, הם בנו בית כנסת, והקדוש ברוך הוא מבטיח שזה יהיה מקדש מעט. אז במקדש מעט אנחנו לא חולצים את הנעליים. אני רוצה לנסות להבין מה הרעיון של לחלוץ את הנעליים, ולמה היום אנחנו לא עושים את זה. אז עוד לפני כן, רבותיי, חליצת נעליים טכנית זה משהו נורא פשוט. מה הבעיה, צ'יק? אם זה נעלי סירה זה בשנייה, ואם נעלי בסירה כמו של... אז פותחים את הקשר וחולצים. ובכל אופן אנחנו מוצאים משהו נורא מעניין. למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר, של נעליך מעל רגליך, את שתי הנעליים מעל שתי הרגליים. גם ליהושע בן נון יש סיפור שהקדוש ברוך אמר לו של נעליך. אתם יודעים איפה זה מופיע? ביהושע פרק ה' פסוק ט' ו', ושם הקדוש ברוך אומר של נעלך מעל רגלך. תוריד נעל אחת מרגל אחת. לפני שאתה עולה למקום גדול, קדוש, לדבר עם השם, הורד נעל אחת מרגל אחת. יהושע, בבקשה, פרק ה' פסוק ט' ו'. הנשל נעליך בשתיים, מה שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, זה פרשת השבוע, שמות פרק ג' פסוק ה'. אבל של נעלך, אחת, מעל רגלך, אחת, ביהושע, מה זה, מה זה, מה הרעיון? הקדוש ברוך אומר ליהושע בן נון, תראה, להוריד את שתי הנעליים זה פרויקט גדול. זה ידע משה רבנו לעשות. כן, טכנית גם אני יודע, אבל להיכנס לרעיון הזה של להפשיט מעצמי את כל מה שנועל אותי, את כל מה שסוגר אותי, את כל מה שמונע בעדים מלהתקדם על כל מיני דעות קדומות, כל מה שנועל, כל מה שאני סגור עליו. אז לגמרי, לגמרי להיות משוחרר, פתוח, בלי שום דעה קדומה, להיות לא אני בכלל, ריק, נקי. והאיש משה ענב מכל אדם אשר היה על פני האדמה. לא היה לו מהאישיות שלו כלום, לכן הוא יכול היה להוריד את התורה. אם אני הייתי מוריד את התורה, או מישהו אחר מוריד את התורה, אז הייתי גם כן מכניס את התמונה שלי באמצע. עם הניסוח שלי, עם הרעיונות שלי, מה שאני אוהב, חושב, יודע, הרי הוא צריך לתרגם מה שהוא רואה למילים. זה רק לעשות את זה אמיתי אמיתי, נקי נקי, בדיוק בדיוק. כמו שזה היה בשמיים, להוריד, בלשון חזל, להוריד את התורה מלמעלה למטה. לא לתרגם, לא להוריד, ממש. לעשות אותה בעברית שלנו, כמו משה רבנו, אף אחד לא ידע. הוא ידע להוריד את שתי הנעליים שלו. עכשיו אני רוצה ללכת קצת יותר לעומק. רבותיי, שלא תחשדו בי, חס ושלום, חס וחלילה, הלוואי שכן, אבל אני לא, שאני מקובל. אני לא יודע קבלה, כזה גבוה, גדול, גבוה, כבד, מסובך, מורכב. אבל אתם יודעים, בכל הספרים מדי פעם מצטטים איזה פה פסוק, שם פסוק, כל מיני דברים. אז ראיתי שכתוב שנעל זה בחינת נחש, שורש התומעה. אני לא אסביר לכם מה כתוב כאן. אני מוכן ברשותכם, אם אתם רוצים, לחזור שוב על המילים. ואחר כך תראו שאם חוזרים עליהם פעמיים, מתחילים להבין אותם, אז ההסבר הוא פשוט. אומרים את זה בשפה של קבלה, אולי קצת בארמית, אז זה נהיה יותר דרמטי. נעליים זה השורש של הנחש, זה הנחש, שורש של התומעה. כן, כולם יודעים שנוגעים בנעל, צריך לרוץ את הידיים. הנעל, רבותיי, זו שמפרידה בינינו לבין הקרקע. כדי שלא נהיה מחוברים לגמרי, לגמרי, לגמרי לרצפה, ארציים, צריך נעל. נעל זה לא רק כדי שלא לדרוך על מסמרים או על זכוכיות שבורות. נעל זה כדי לרומם אותנו טיפ-טיפה מעל הקרקע. שלא נהיה מחוברים לאדמה. שיהיה איזושהי התרוממות. מה זה, למה צריך להתרומם? בגלל שהנעל קשורה לרגל, ולנחש אין רגליים. הנחש הוא כולו חתיכת נעל. תנסו לעצום את העיניים, ולחשוב שאני רוצה לעשות מאור של נחש נעל. נניח שאני מצאתי נחש באורך 25 סנטימטר, ושמן גדול כזה שהרגל שלי נכנס לבשנים, אפשר למתוח את האור קצת. נחש כמו נגיד, כמו שפן, כמו כלב, כמו חתול, כמו כלב קטן. כזה נחש. נכון, אז ענף שלו ארוך, אז תהיה לי נעל שפיץ, כזו מודרנית, נעל מאוד שפיצית. אבל איך אני עושה מהנחש נעל? מרוקנים לו את כל הפנים, ואת הרגל אני מכניס למקום איפה שהיה הראש, והאצבעות שלי מגיעות עד איפה שהרגליים, נכון? ועכשיו אני רוצה ללכת. אז מה קורה לנחש? הנחש הולך אחורנית, הולך ברוורס. אם אני נכנס לתוך נחש, כן, נחש מת, לא לפחד, לא חס ושלום, לא בולע אותי. ואני עכשיו עומד. שני נחשים יש לי בגודל של הנעל שלי, הכנסתי את הרגל לתוך הראש שלו, מרוקן, והזנב ככה בשפיץ, זה הנעל שפיץ יפה, עם אור נחש, אוללה, וואה, משהו מיוחד, איטלקי. אז מה עכשיו זה נראה? שאם הנחש יהיה הנהג, ואני הנוסע, אז הנחש הולך קדימה ואני הולך ברוורס, נכון? ואם אני מתקדם, אז הנחש הולך ברוורס. כלומר, כבר ראינו פה איזשהו ויכוח עקרוני נורא גדול בין האדם לבין הנחש. וכולנו יודעים, כולם יודעים, תמיד אנחנו יודעים שהאדם והנחש זה שני הכתבים, שני הקצוות הכי הכי כותביות של האנושות, של העולם, של הטבע. האדם נזר הבריאה והנחש, ארור אתה מכל החיה ומכל הבהמה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שאפילו לעתיד לבוא, כשיהיה תיקון, לתקן עולם במלכות שדי, כל העולם יהיה מתוקן, הכל, כמעט הכל. הנחש, רבותיי, לא יחזור להיות מבורך. יישאר מקולל, יישאר שוכב על הרצפה רבוץ. לנחש אין נעליים. למה? כי הוא לא צריך נעליים? לא, הוא נעל, הוא בעצמו נעל. הוא הנעל. לנעליים אין נעליים. אז זהו זה. הנחש זה הנעל שאמור להוביל אותי לכיוון של הזנב שלו, סליחה, לכיוון אחורנית, ולא, לא, לא, הוא שורש התומה, אני הולך הפוך מהנחש, אני לא אתן לו. ועכשיו אנחנו ניקח ברשותכם קטע שאנחנו אומרים עליו ברכה. וזה לא ברכה לבטלה. אין כאן אפילו ספק ברכות להקל, חייבים להגיד אותו, ברכה יום יום. מי שהולך לישון נכון יפה, מפקיד את רוחו ביד השם, כדי לקבל אותה מחזרה מחר בבוקר את הנשמה, אז לפני שהולך לישון הוא אומר המפיל, נכון? ברכת המפיל. ורבותיי אומרים אותה עם שם ומלכות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. ועוד אחר כך גומרים עם ברכה, ברוך אתה השם, המאיר לעולם כולו בכבודו. יש על זה ברכה, ושזה לא נחשוב לרגע שזו ברכה לבטלה. זו ברכה, ברכה אמיתית, ברכה, אני מברך על המפיל. עכשיו בואו נראה את הנוסח, אני לא אלמד את כל המפיל, אני רוצה לשלוף ברשותכם שתי מילים, לא כלומר שני משפטים קצרים מתוך המפיל. אנחנו מבקשים, קודם עשינו ברכה, ברכה אמיתית, שלא יהיה הפסק בינינו לבין השינה, ואנחנו אומרים ככה, יהי רצון מפניך, טק, 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 ותרגילנו לדבר מצווה. ואל תרגילייני לדבר עבירה, ותרגילייני לדבר מצווה, ואל תרגילייני לדבר עבירה. יש לנו איזשהו רגל, הרגל, רגל, אנחנו רוצים שהרגל, ההרגל, ההרגלים יהיו לכיוון קדימה, מצווה, ולא אחורה, עבירה. כלומר שנחשים לא יבואו לבקר אותנו בלילה, בשינה. לא בחלום, ובוודאי שלא במציאות חס ושלום. הנחש הוא זה שירגיל אותנו לדבר עבירה, זה מה שהוא עשה לאדם וחווה בערס הבריאה. אז אנחנו רוצים, מה זה להתרגל? להרגילנו לדבר מצווה, לא להרגיל אותנו לדבר עבירה. איך זה עובד? רבותיי, יש משהו שקוראים לו הרגל. הרגל זה טוב או רע? שאלה טיפשית. למה? כי הרגל זה לא שייך להיות טוב ולא שייך להיות רע. השאלה מה עושים עם זה. כמו שתשאלו, סכין חדה, זה טוב או רע? מי שרוצה לחתוך בשר, לחם, לא יודע, דברים קשים קצת, הוא חייב סכין חדה וטובה. אבל אם הוא לא נזהר והוא רוצה לחתוך מלפפון או עגבניה והוא מחזיק סכין חדה בידיים, ואחר כך הוא יגלה בכיור שלוליות של דם והוא יחפש מאיפה זה בא לו, אז הסכין לא טובה. כוח, מנוע, אוטו עם מנוע, אני יודע מה, 30 כוח סוס, זה טוב או לא טוב? מצחיק, השאלה לאיפה הוא נוסע. אם זה אמבולנס שמוביל חולים לבית חולים, יולדות לבית חולים, זה מצוין, כמה שהמנוע שלו יותר חזק, הוא יכול לפתח מהירות יותר מהר, יגיע יותר מהר, מציל חיים. אבל אם האוטו הזה, אם המנוע הגדול הזה, מסיע אנשים רעים למקומות רעים, אז זה לא טוב. בקיצור, אין כזה דבר טוב ורע. יש אמת ושקר. נכון או לא נכון? טוב או רע זה אנחנו נחליט לאיפה אנחנו מובילים. להרגיל, לעשות הרגל, להתרגל. השאלה למה מתרגלים? האמת היא שרבותיי, לכל דבר מתרגלים. לכל דבר מתרגלים. היה לי פעם, הכרתי פעם איזה ערבי אחד, הוא כבר לא חי, כי הוא היה יותר מדי אינטליגנטי ויותר מדי פתוח. ובעוונותיו הרבים הוא אהב את היהודים. אז החברים שלו ברמאללה הרגו אותו, פשוט מאוד, כדי שלא יפריע להם בתוכניות שלהם. אבל זה לא קשור, אולי הבני ברקים זוכרים אותו לפני בערך 40 שנה, הוא היה קבלן שבונה על גגות, קראו לו עבד. כל מי שעשה אז, כל מי שהוסיף קומה וחצי על הגג, אז היו לוקחים את עבד, הוא היה קבלן, והוא אהב את היהודים, והרגו אותו. לא חשוב. בכל אופן הוא גם חוץ מזה שהוא היה ערבי, הוא גם היה ערבי דתי. כי ערבי דתי הוא היה צם ברמדאן. אז פעם הוא אמר לי, אתה יודע רבי חנוך, כולם חושבים, הערבים, כל הכבוד להם, מה זה לצום חודש שלם, כל יום, כל יום. זה לא נכון. אנחנו צמים רק 3 ימים. ומה קורה אחרי 3 ימים? לא צמים? הוא אומר, לא. אחרי 3 ימים מתרגלים. הרי אנחנו אוכלים בבוקר, אוכלים בערב. מה זה הרמדאן? לדלג ארוחת צהריים. אז ביום הראשון מגיע 4 אחרי צהריים, אני רעב. בים השני, מגיע 4 אחרי צהריים, אני רעב. בים השלישי כבר פחות. התרגלתי כבר. אבל הוא המשיך על הערבים האלה שגם לא שותים. מתי שהרמדאן יוצא בקיץ, למי שאינו יודע, הרמדאן הוא זז. כל שנה הוא זז ב-11 יום. אז הוא לפעמים יוצא באמצע הקיץ, ולפעמים יוצא באביב, לפעמים בסתיו, לפעמים גם בחורף, לפי המצב. אז כשהרמדאן יוצא באמצע הקיץ, הערבים שעובדים במקומות חמים בשמש, על הגג, לשים ברזלים, לשים יציקות, והם לא שותים, אז באמת קשה להם, לא מתרגלים. צמאים כל יום, גם אם הרמדאן יהיה 5 חודשים, ו5 חודשים יעמדו בשמש, יום יום יהיו צמאים. הצמאון זה משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, שנתרגל, שלא נתרגל, לא לשתות. מרגישים חובה, צריכים, צורך, לענייננו, מתרגלים. אפילו לצום, מתרגלים. אני מכיר צדיק אחד, שצם באופן קבוע כבר הרבה שנים, שני וחמישי. קבוע. יום שני וחמישי, אנחנו, היה לנו שבוע שעבר, לא לפני שבועיים כבר זה היה, וואי, כמה זמן רץ מהר. היה לנו 10 בטבת, צום קצר, באמצע החורף. לא צריכים לשתות, לא בשמש. בחמש בבוקר, אני חושב, מותר לשתות שתי כוסות מים או כוס מיץ ענבים. בערב, בשעה 5:15, עושים קידוש על כוס יין. כולה בסך הכל, אני יודע מה, כמה שעות שמה. איזה בלגן, איזה קושי. אני מכיר יהודי אחד שצם באופן קבוע, 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 כל שני וחמישי. אז שאלתי אותו פעם, אתה זוכר כל פעם ביום ראשון בערב, או ביום רביעי בערב, לאכול ארוחה יותר גדולה, ככה קצת בשביל עצום? אז הוא אומר לי, הצחקת אותי. רוב הפעמים אני רק אוכל ארוחת צהריים, ואני שוכח בכלל מארוחת ערב. מה ינפקי מיני, אם מחר זה יום שלישי, או יום רביעי, או יום חמישי. מדלג יום אחד, מה קרה? אחרי שמתרגלים, זה באמת קל. כל דבר הוא כך, אתם יודעים איפה אני יכול להוכיח לכם את זה? ממני בעצמי. אני לא יודע אם הציבור זוכר, אבל לפני 30 שנה בערך, אולי אפילו 25 שנים, היה רדיו שקראו לו רדיו כל הנשמה. ערוץ כל הנשמה, עושה טוב לנשמה, ערוץ. זוכרים את זה? היה ערוץ כל הנשמה. ושם היה רב אחד שנותן שאלות ותשובות ושיחות עם מאזינים, שקראו לו הרב אליעזר בן דוד. זוכרים או לא זוכרים? אז כן, אז לאבל ידוע לכם ששם כל השמות היו בדויים, בגלל שזה לא היה כל כך חוקי. אז הרב אליעזר בן דוד, יש אחד כזה, הוא כבר באורחיים, גדול, אמיתי. אבל אני הייתי, לי קראו אליעזר בן דוד, כי השם שלי הוא אליעזר חנוך, ולאבי קראו דוד, או עזר דוד. אז אני הייתי אליעזר בן דוד. למה אני מספר את זה? כי במשך אולי 6 או 7 שנים, שתי לילות קבוע במשך השבוע, מוצאי שבת, ועוד לילה אחת באמצע השבוע, הייתי תורן כל הלילה שמה. הייתי תורן מ-7 בערב עד 7 בבוקר. ורבותיי, בפעמים הראשונות, מיד הגעתי הביתה, הלכתי לישון. אבל אחר כך, אחרי שמתרגלים לדלג לילה, מדלגים לילה בכיף, בקלות. כשהגיע אחר כך חג השבועות, וראיתי שכולם עושים כזה עסק, וואו, לא ישנים כל הלילה, זה הצחיק אותי. מה זה לא לישון לילה? בקלי קלות. כל דבר זה עניין של הרגל. עוד מעט נראה אם זה טוב או לא טוב, אבל בואו נמחיש את זה בצורה יותר פשוטה. ילד קטן בן 1.5 שנה, שם כדור על עדן החלון, פתאום בא רוח והוא ראה שהכדור אף החוצה. אז הוא מוציא את הראש מהחלון לחפש לאיזה צד זה נפל, אולי למעלה, אולי ימינה, אולי שמאלה, אולי למטה, ואם יש למטה עשבים והכדור לא רואים אותו בין העשבים, או שיחים, לא רואים אותו, אז הילד לא יודע לאיזה צד נפל הכדור. אבל אחרי 3 חודשים או 1.5 שנה או 2 שנים, כשפעם הבאה הכדור ייפול, הוא לא ילך לחלון לבדוק לאיפה, לאיזה צד, מדבר על ילד בקומת קרקע, ילד שגר בקומת קרקע, הוא לא ילך לבדוק לאיזה צד נפל הכדור, אלא ישר ירוץ החוצה מהבית, ילך למטה ויביא את הכדור. מאיפה הוא יודע שהכדור נפל למטה? מה הוא, האם הוא סר אייזיק ניוטון, שמכיר את כל חוקי הכבידה, ויודע האיש שראה את התפוח הנופל? הוא לא מכיר והוא לא יודע, הוא יודע שאם עוזבים, אני כאן עכשיו מחזיק, אני יודע מה, נגיד את העט. אני מחזיק אותו, אם אני משחרר את האצבעות, אז העט לא ייפול, לא ימינה, לא שמאלה, לא למעלה, הוא ייפול למטה. למה? ככה הקדוש ברוך הוא רצה, מה אכפת לי? למה? אני לא יכול ללמד את הטבלאות בפיזיקה, אני לא יודע, אבל קוראים לזה כוח המשיכה, כוח הכבידה, כל מיני שמות. יפה, הוא יודע. מאיפה הוא יודע? הוא התרגל. לכל דבר אנחנו התרגלנו. כשאני הולך עם תיק, ובתיק אני מכניס את הפלאפון שלי, אז כדי לא לחפש אותו יותר מדי, יש לו בקצה נמשכת ממנו רצועה ארוכה. רצועה ארוכה והיא בחוץ. כשאני, יש לי טלפון, אני תופס את הרצועה, מושך אותה, והנה הטלפון, אני לא, בלי לחטא את הטלפון, נשלה, דגתי אותו עם החוט. עכשיו, מה יקרה אם אני יוצא מהבית, ואני מנסה להיזכר, לקחתי את הטלפון או לא לקחתי את הטלפון? אני מסתכל על התיק, ואני רואה שהחוט בולט. האם אני צריך למשוך את החוט לראות אם הטלפון נסחב אחריו? לא. למה? אני מקווה, מה פירוש? אני יודע שזה ככה, אם יש חוט, יש טלפון. התרגלתי. זה הרגלים פשוטים, יש הרגלים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר מסובכים. בקצר, צרה, רבותיי, אני אתן לכם כמה דוגמאות. היום בעידן של הרובוטים, מנסים לייצר רובוטים, אז הרובוט הכי קל לייצר זה כמו נחש. הוא שוכב על הרצפה כמו כלב עם 6 או 8 רגליים, הוא לא צריך לשמור על שיווי משקל כי הוא רבוץ. אבל אם רוצים שזה יהיה יותר אנושי, יותר בגובה העיניים, יותר לבבי, יותר נחמד, אז מייצרים רובוט עם 2 רגליים. לא עם גלגלים, אלא עם 2 רגליים שיילך. עכשיו, ככל שהוא יותר גבוה, ורגליים יותר רזות ויותר דקות, צריך יותר הרבה מכונות שתשמורנה על שיווי המשקל. אם הרובוט שוכב על הרצפה כמו נחש, כמו תולעת, אז הוא לא צריך שיווי משקל. אבל אם רובוט עומד בגובה האדם, שיעמוד לי בגובה העיניים, והוא לא ישמן, בלי רגליים, כל רגל גדולה כמו כיסא, אלא רגליים כמו שלי. לא ארבע, כמו לחמור, אלא שתיים, כמו לי. מסתבר שהמדענים, אלה שמייצרים רובוטים, יודעים להשתלט על זה, אבל זה בכלל, 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 בכלל לא פשוט. המון, המון, המון כללים של שיווי משקל הוא צריך. יש לנו חמש אצבעות בכל רגל, וכל אצבע מדווחת למוח את הזווית שהיא נמצאת בו, ולפי זה הראש, הגוף כולו, מטה את עצמו כדי לשמור על השיווי משקל. וזה נורא 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 מורכב. למה אני מספר את זה? כי לא רק שאנחנו עושים את זה, נכון, בגיל חצי שנה או שלושת רבעי שנה או שנה ורבע, נפלנו כמה פעמים. לא רק שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בלי לחשוב. זה כל כך פשוט, זה כל כך קל, זה בכלל לא פשוט, זה בכלל לא קל. אז איך אנחנו עושים את זה בלי לחשוב? התרגלנו. נמשיך הלאה, עוד מעט נחבר שני דברים ביחד. אני רואה כוס חד פעמית מהפלסטיק הכי זול, רכה כזאתי, מלאה מים. בבקשה, כבוד הרב, תשתה. אני לוקח את הכוס, תופס אותה ביד, מרים אותה, עושה ברכה ושותה. בבקשה, נבקש מרובוט שיעשה את העבודה הזו. כל כך עבודה פשוטה, ילד בן שנתיים עושה את זה. אז לרובוט יש ביד כוח, הוא יכול לפצח בקלות אגוז. אז הוא תופס את הכוס, טרח, הכוס נהייתה כבד שמים נשפחו. הלו! לא כל כך חזק, מה אתה לוחץ כל כך חזק על הכוס? תלחץ יותר חלש. אז הרובוט לוחץ יותר חלש, מנסה להרים את הכוס, היא נפלה לו. הוא לא לחץ מספיק חזק. אז הרובוט בוכה, תגיד לי כמה חזק ללחוץ. כמה חזק ללחוץ. אז מה אני אגיד לו, מותק שלי, תרגיש, תרגיש לבד. תלחץ עד שזה נתפס. אני ירגיש, איך אני ירגיש? אז איך אנחנו מרגישים? רבותיי, לא אכפת לי איך אנחנו מרגישים, אבל אנחנו מרגישים את זה בלי לחשוב. אנחנו יכולים ללכת, לתפוס כוס חד פעמית ביד, ותוך כדי זה לדבר על משהו אחר. עשינו כאן שתי פעולות נפרדות לגמרי, עם הידיים משהו שצריך בשבילו איזה 15 ג'יגה מחשב, לחשב, לתכנן את הגובה, את העובי, את הגודל, את הלחץ, ברגליים עוד 300 ג'יגה, לתכנן, לחשב מהר, 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 ואנחנו עשינו את זה לא עם לחשב מהר, בלי לחשוב בכלל. האוטומט שלנו עבד, התרגילנו. רגע, עוד מעט נגיע לתורה, רגע, קודם כל על הרגילנו. עכשיו יש גם להרגילנו, אנחנו מבקשים שני דברים, נכון? באמפיל, עושים על זה ברכה. שתרגילנו לדבר מצווה, ואל תרגילנו לדבר עבירה. אני לא רוצה להתרגל לעשות עבירות. מה יותר קל להתרגל, לעשות מצוות, או לעשות עבירות? הרב, הצחקת אותי. תלוי באיזה חברה אני נמצא. אני מתרגל לעשות מה שכולם עושים, זה הכל. אז מה אני מבקש מהקדוש פה, שתרגיל אותי, לא תרגיל, תרגיל את עצמך לבד. נכון, זה כשאני ער, פה אני עכשיו הולך לישון, השינה אמורה לעזור לי קצת להתרגל. אם בשינה אני אחלק סנדוויץ'ים לרעבים, אני בבוקר יהיה רגיל לעשות מצוות. ואם בשינה אני אתחיל לחלק סתירות לכל העוברים ושווים, אז אני אהיה יותר רע בבוקר. אז אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איפה שיש לי קונטרול, אני אשתדל, עוד מעט נראה איך עושים את זה. איפה שאין לי קונטרול, אנא ממך. אני לא רוצה כל לילה, כל לילה, כל לילה, ליפול מחדש, להתחיל מחר בבוקר מההתחלה. לא, אני רוצה להמשיך בבוקר מאיפה שהייתי אתמול בלילה. אני לא רוצה לקום בבוקר כמו גר. היום התגיירתי, היום נולדתי, מאיפה מתחילים פה? אני רוצה להמשיך מהנקודה הגבוהה שהצלחתי להגיע אליה אתמול. תרגילנו, לא תרגילנו, עוד מעט, בואו נתחיל. בשביל זה רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד, תקשיבו מה, להתפעל. איפה אנחנו צריכים להוריד את הנעליים? משה רבנו הוריד בהר סיני. איפה אנחנו צריכים להוריד את הנעליים? בבית המקדש. בבית המקדש צריך להיכנס ברגש, בהתרגשות. בית אלוקים נהלך ברגש. איך אומר עוד פסוקים, יש שם שהיו מרגשים את כל העזרה, נכון? היו עושים עוד פייס ועוד פייס ועוד פייס, הגמרא במסכת יומא, אתם זוכרים? למה? כדי לרגש את העזרה. בבית המקדש היו כל מיני דברים במיוחד בשביל לעצור את הנשימה. קודם כל היו שם ריחות של הקטורת,
זה וואו. היה השירה של הלווים, זה עוד פעם וואו. בכניסה לבית, בכניסה לירושלים, סליחה, הפקדתי שומרים, מלאכים. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, מתרגשים, מתלהבים, ההתרגשות בירושלים, בבית המקדש, להביא קורבן היא כל כך גדולה. חזל אומרים, תקשיבו טוב, מעולם לא לן, לא ישן, וואי, שכחתי לעשות לכם הפסקה, עבוד לכם כבר, מה נעשה? מעולם לא לן אדם בירושלים בחטא. מה קרה? נכון, הביאו קורבנות, אבל לא רק הביאו קורבנות, התנתקו, זה שעשה עבירה זה ההוא שהגיע אתמול, זה לא אני, זה מישהו אחר בירושלים, נכנסים ברגש, ברגש נורא גדול. תקשיבו, יש דוגמה נורא פשוטה להתרגש. חכמנו זיכרונם לברכה, במסכת פסחים, אומרים, למה אין את פירות גינוסר בירושלים? או, מה זה פירות גינוסר? רגע, עוד מעט תקבלו. למה אין את פירות גינוסר בירושלים? גינוסר זה ים כנרת, באזור הזה של עמק בית שען, איפה שנורא לח ונורא חם, ושם יש אדמה דשנה, ויש שם הרבה ברכות היום, אני לא יודע, כשבית המקדש היה קיים, היה שם ברכה, ושם היו גדילים פירות, בלי שום פרופורציה למה שאנחנו מכירים. אנחנו למשל מכירים שיזיף. אז אנחנו מבינים שיכול שיזיף יותר גדול, אולי כמו תפוח. אם היית רואה שיזיף כמו תפוז, מה היית אומר? זה מפלסטיק. ואם היית רואה שיזיף כמו אבטיח, אבטיח גדול. הצחקת אותי, אין כאלה דברים בעולם. ואם היית רואה שיזיף שמלגזה אמיתית, מכניסה את שתי השיניים שלה משני הצדדים שלו, שיניים גדולות, בין כל שן לשן יש רווח של כמה? 80 סנטימטר, שכחתי. יש רווח גדול. שתי השיניים משני הצדדים, והיא מרימה את השיזיף, 800 קילו, ומעמיסה אותו על הטנדר, ואומרת לו, טיסה. אין מקום לעוד אחד, טנדר גדול. שיזיף אחד, טיסה. הייתם רואים כזה שיזיף? כאלה שזיפים היו בביקת גינוסר בזמן שארץ ישראל הייתה מבורכת. רבותיי, לא לקחו אותם, גלגלו אותם. וואי, ואם גדל איזה שזיף בהר, והוא נשר והוא התגלגל למטה, אוי ואבוי למי שעמד שם על המסלול שלו. בכל אופן, אז למה אין פירות גינוסר בירושלים? זה לא רק היה גדול, זה היה יותר מאשר גדול, זה היה גם מתוק, זה היה גם יפה. זה היה גם ריחני, זה היה גם מרגש. כי גדול לבד זה שטויות, אז במקום לאכול שיזיף אחד, אני אוכל 15 שיזיפים, מה הבעיה? היה שם רבי רישלקי, שלח שם עם קבוצה של כמה תלמידים, וקיבלו חבוש, אני לא יודע אם החבוש זה החבושים של היום, אכלו שליש היום, למחרת אכלו עוד שליש, ושליש הפקירו, ושליש נתנו לחמור שלהם, לא יודע מה. 5 אנשים, במשך יומיים רצוף, יושבים על, 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 על תפוח עץ. רבותיי, אתם מבינים על מה מדובר פה? זה כאילו, לא יודע, מלגזה מלאה לחמים, של ופלים. בקיצור, אבל גדול לבד זה שטויות. מה זה גדול? זה לא גדול. מה, אני צריך סום-סום בגודל של, של, אני יודע מה, של, של, של 2 מטר? אני אקח 50,000 סום-סומים. אני צריך שסרדין יהיה גדול כמו לוויתן? אני אקח רשת מלאה הסרדינים. הטעם, הריח. אז למה אין, באמת, למה באמת אין פירות גינוסר בירושלים? הגמרא במסכת פסחים אומרת, כדי שאם יהיה פירות גינוסר בירושלים, תהיה עלייה שלא לשמה. אז אתה עלית לירושלים לא בשביל בית המקדש, אלא בשביל פירות גינוסר. מה? בן אדם הולך לירושלים בשביל לאכול פירות, לאכול שזיפים? לא, להתפעל מהיופי של השזיפים. להסתכל על השזיף, להריח אותו, להרים עיניים לשמיים, ולהגיד, השתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים, איזה פרי! איזה פרי! איזה יופי! אז אומרת לנו המסורת, אומרת לנו הלכה מותק שלי, כשאתה נוסע לטבריה, תרים עיניים לשמיים, תגיד, איזה יופי, איזה פירות. כשאתה מגיע לירושלים, תרים עוד פעם עיניים לשמיים, ותגיד, איזה יופי, איזה קורבנות, איזה עבודת השם. אם פירות גינוסר היו בירושלים, היית מפספס התרגשות אחת נוספת במקום אחר. כל כך פשוט. כלומר, הרעיון הוא שרבותיי, כדי שלא יהיה הרגל, אנחנו צריכים מדי פעם לעשות תחנות. לא להתרגל, אלא להתרגש. כתוב בגמרא שריש לקיש היה לוקח את התלמידים שלו לפירות גינוסר, לאכול פירות גינוסר. מה הרעיון? כדי שיהיה להם תפוח גדול, תביא להם 20 תפוחים קטנים. כדי שהם יתרגשו. וואו! הולכים לעשות קמפ, הולכים לעשות חופש, 3 ימים, בגנוסר. לתפוס שיזיף, לשים אותו באמצע השולחן, כל אחד עם סכין קטן, לפני שחותכים על בריר על שלם, איזה ברכה, התרגשות, דמעות, דמעות של התרגשות יורדים מהעיניים. מה ראשון הקיש רצה עם זה? אכלתם? אתם סוואים? עכשיו ראיתם איך מברכים? מחר, כשיהיה לכם חופן ביד עם 3 שיזיפים, לא תוכלו לברך עליהם כמו שבירכתם על השיזיף הענק. אבל תוכלו להיזכר בשיזיף הענק? ותוכלו גם להיזכר בהתרגשות של הברכה? בבקשה. זה מה שאנחנו רוצים גם מחר וגם אחרתיים. כמה זמן זה יחזיק מעמד? 30 שנה. ההתרגשות? לא. אולי 5 חודשים, 7 חודשים, בסדר. בעוד 5 חודשים שוב נזמין טנדר, שוב ניסה לפירות גיונוסר, ועוד פעם נעשה התרגשות. כשאנחנו מקבלים בשבת את הבטריות בשביל כל השבוע, לכמה זמן זה מחזיק מעמד? 2 חודשים? 7 שנים? לא. 6 ימים. בשבוע הבא תהיה לנו עוד פעם שבת. וכשאנחנו נכנסים לסוכה ומכניסים לנו לראש שבוע שלם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, כמה זמן זה מחזיק מעמד? עד שנה הבאה, חג סוכות. בקיצור רבותיי, להתרגל אנחנו צריכים, שלא נשב רגל על רגל ונגיד לקדוש ברוך הוא תרגילנו. זה אנחנו נעשה לפני שאנחנו נכין לישון. מהרגע שאני הולך לישון עד רגע שאני מתעורר בבוקר, אני בניוטרל. אז אתה ריבונו של עולם, אם אני במשך החיים, במשך הזמן שאני ער, שיש לי קונטרול, שיש לי שליטה, אני השתדלתי להרגיל את עצמי, לפחות נעל אחת להוריד, יהושע בן נון לא הצליח להוריד את 2 הנעליים, אז אני רשאי להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, את מה שהצלחתי לפחות אני לא רוצה לקלקל בלילה. לא התקדמתי להיות משה רבנו להוריד את 2 הנעליים, להיות לגמרי נקי, ניוטרל, אמיתי בשבילך, אבל קצת, נעל אחת, רגל אחת תורתי, הצלחתי את הנחש להוביל ברוורס, כן, הכנסתי את הרגליים שלי לתוך הנחש, והלכתי איתו לכיוון של הזנב שלו, עשיתי את זה, לא לגמרי, קצת, בבקשה שבלילה הנחש לא יתפוס אותי ברוורס. זה אם כן רבותיי, הרעיון של להתרגל. ואנחנו יודעים שליעקב אבינו היו 2 שמות, יעקב, זה עקב, עקב, אם העקב הולכים אחורנית. אם העקב הוא המרכז הזה, זה בדיוק שזה, את העקב דוחפים בראש של הנחש, נכון? עקב, זה הקצה. אבל יש לו עוד שם, ישראל. אז כתוב בספרים הקדושים, אני חושב שראיתי את זה בבן איש חי, שישראל זה אותיות לי ראש. זה אותן האותיות. תכתבו את המילה ישראל, תכתבו שיש במילה ישראל, יש את המילה לי ראש. עקב ולי ראש, זה בדיוק 2 הקצוות. זה הנחש, והאדם. אז יעקב היה בהתחלה עקב, תופס בעקב עשיו, רק בסך הכל עושה, אלו, 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 אני עוד לא התקדמתי, אבל אתה, אני לא רוצה ללכת אחורנית. אחר כך, כשהוא ניצח את המלאך, זה, למדנו את זה לפני 3 שבועות כבר, אז המלאך אמר לו, כי שרית עם אלוקים ואנשים, ותוכל, ויקרא את שמו ישראל, נהיה ישראל. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לזכור, ללכת קדימה. כמה שנצליח, לפחות, לפחות, מתפללים לא ללכת אחורנית, תמיד קדימה. כלפי מה הדברים אמורים? כלפי מיליון דברים. אבל כשיש לנו משהו כל כך אקטואלי, כמו עכשיו, הרגע הזה, שבוע חדש. בקושי עשינו הבדלה, אני צריך להזכיר לכם אולי לעשות באמת ברכת על הגפן ועל פרי הגפן אחרי הבדלה, אולי אתם מיד אחרי הבדלה רצתם לשמוע את הרב חנוך ושכחתם לעשות על הגפן, לעשות ברכה אחרונה, אז מיד הבדלה, וכאן עכשיו אנחנו נכנסים לשבוע חדש, שבוע של גאולה. בשבת אנחנו נקרא את חומש שמות, את פרשת שמות, את פרשת הגאולה, ואחר כך לקראת פסח, עוד לא הרבה זמן, נקרא את זה שוב. כל פסח זה יציאת מצרים, זה אותו דבר, הגדה של פסח, ושיהיה לנו שבוע טוב, ברכה, הצלחה, ישועה, נחמה, כל נשאלות ליבנו שהקדוש ברוך הוא ימלא לטובה ולברכה. אמן ואמן. שבוע טוב. שבוע טוב רבותיי, תקשיבו טוב. עבדכם הנאמן, אנוכי, חנוך,
ישבתי הרבה שנים וכתבתי סדרה של ספרים יפהפייה, קולחת, ברורה, שיעורים בהגדות חז"ל. לא לילדים, למבוגרים, 22 כרכים, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, 22 כרכים גדולים, כל אחד בגודל A4, 28 סנטימטר, שני טורים, מנוקד, מפוסק, כתוב בעברית קולחת, ברורה, יפה, ממש ממש תענוג. אני מאוד ממליץ, וכל מי שאני מכיר ושמעתי ויודע ממליצים על הספרים האלה, מתי שיש לכם איזה חצי שעה, רבע שעה, במשך שנה או שנתיים עם סימניה, אתם יכולים לגמור את כל התלמוד הבבלי, את כל העין יעקב, את כל האגדות על התלמוד הבבלי, וקונים נכס, נכס, כל הדרשות של כל הרבנים, של כל הגיונים, של כל ההיסטוריה, כולם ממוקדים במה שחזל אומרים, מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב. כאן לקחתי את המקור, את הגמרא, ולא עשיתי עליה יותר מדי הרבה וורטים ודרשות, הסברתי. את הדרשות יעשה כל אחד לחוד, כל אחד לעצמו. יש סדרה של ספרים שיורים באגדות חז"ל, 22 כרכים. בסך הכל 33 שקלים כל ספר, 33 כפול 22 זה 700 שקלים. עוד 50 שקלים המשלוח, הספרים בדרך אליכם. זה יפה, זה מעניין, זה מרתק, זה גם מתאים לגברים, לנשים. לא הייתי אומר לילדים, אבל לנערים שאוהבים לקרוא, לנערות, מדי פעם עם איזה שזה קטע קשה מסובך, אפשר לדלג, לא נורא, כי אני לא מאמין שאתה תדלג יותר משלושה או ארבעה אחוז. קטעים שלא אני מיינתי אותם, לקחתי קטע אחרי קטע מתוך העין יעקב. אפשר להתקשר, להשאיר הודעה, אני חוזר אליכם, ואני שולח, מגיע אליכם עם שליח עד הבית. זה גדול, זה כבד, זה כמעט 30 קילו, ב-750 שקלים, 700 הספרים, 50 המשלוח, יש לכם ברכה בבית, אור בבית, נהדר. טוב, לשבת, ליום חול, עם פיצוחים, בלי פיצוחים, ממש כיף, זה כיף, זה, זה קולח, זה כתוב בעברית קלה, כיף לקרוא את זה. אז מה שאתם צריכים לעשות, להרים טלפון ולהשאיר הודעת, המספר טלפון, המספר טלפון אני שומע, וזהו, ואני שולח את הספרים, תתקשרו ל-08, זה אני ארים או אשתי תרים, 08, להשאיר הודעה, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם, האור בבית. שיהיה שבוע טוב ומבורך, הצלחה רבה וכל טוב.